הגענו לפסקה י'. אהבת הבריות צריכה טיפול מרובה. דיברנו על כך שמעצם ההבדל בין אדם לחברו, מעצם ההבדל שקיים בין אדם לחברו, ולו בגלל ההבדל הזה, שאנחנו מרגישים אותו חזק, אנחנו רק מסתכלים בראי, אנחנו כבר נפגשים עם השוני שבינינו לבין הזולת. ההרגש הראשוני הזה, הוא לבדו הולך ומבצר בקרבנו את תחושת הזרות, שפוגמת בתחושת הזהות או ההזדהות, כן? הזהות לעומת הזרות, כנגד ההרגש הספונטני, הטבעי, האנוכי, הפרטי, הזה, שבדרך כלל בני אדם מלאים ממנו, מההתרשמות הפרטית שלהם, הפרטית, מההתרשמות הפרטית של קיומם, זה כבר מבטיח עבודה יום ולילה, כדי שאדם יוכל לעדן, לרכך, כן, את הרגשת הפרטיות והשוני שלו מזולתו, זה כבר דורש עבודה רבה. כן, ולו בגלל הסיבה הזו. אהבת הבריות צריכה טיפול מרובה. להרחיבה ברוחב הראוי לה. הרוחב הראוי לה, כן, הוא אותו רוחב, כן, שבעצם נוצר אחרי הפלת המחיצות שצריך להפיל. אותה מחיצות שלרוב עוביין וגסותן לא מאפשרות את ההתחברויות הראויות. לא ייתכן שאתה תיפגש עם השונה ממך ולא תהיה מסוגל להקשיב ולכבד את השקפת עולמו. גם אם אתה לא מקבל את אותה, אבל לפחות להרגיש את הכבוד כלפי השקפת עולמו. אם אתה לא מסוגל להרגיש הרגשה של כבוד, כן? כבוד הבריות זה הדבר הראשון, בסיסי ביותר. אני לא מדבר כרגע על חיבה, ולא על ללמוד ממנו, ולא על לקיים או לעשות כמעשה. לא מדבר על זה. שאלו שלבים שהם הרבה יותר מתקדמים. כבוד. נגון. אני בריאה, וחברי בריאה. הוא מלאכתו בשדה, ואני מלאכתי בבית. קודם כל להגיע למצב של הכבוד כלפי הבריות, כפי שיש ארבעה מדרגות כן, בחזרת ישראל, בתשובה. יש מדרגת כבוד הדת, יש מדרגה של הכרה, יש מדרגה של חיבה, יש מדרגה של קיום, יש ארבע מדרגות. כבוד הדת זה המדרגה הבסיסית ביותר. היכולת לכבד את השונה, היכולת להרגיש ולדעת ולהאמין שיש מקום לעולמו של זולתי, גם אם אני לא מקבל מנו לתת. אני לא במצב שאני יכול לקבל ממנו ולאמץ התנהגות כזה. אני מכבד אותו. זה מחיצה ראשונה שצריכים להפיל. אבל אם אנחנו מרגישים עדיין חוסר כבוד, ביזוי, התנשאות, יהירות, הרגשה של זרות, כל שכן שנאה, כלפי עולמו של הזולת, העולם הלגיטימי, אני לא דבר כרגע כלפי מעשיו הרעים, שהוא יורד צרור במישהו. לא דבר על זה. דבר, עצם קיומו, העדפות הטבעיות שלו. העדפות שלו במזון, העדפות שלו במקום מגורים, העדפות שלו לגבי מקצוע שהוא בוחר בו. דברים פשוטים. הרוחב הראוי לאהבת הבריות, אנחנו כבר אמרנו מהו, אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. זה הרוחב, או יותר נכון, העומק. לא יודע אם אתה נכון, לא בחס שלום להציע מילה חליפית, הרוחב מרוחב. כן? הרוחב זה היכולת לקלול כמה שיותר פרטים במרחב. כן? זאת אומרת, אהבת הבריות צריכה להיות במצב שאני מסוגל לכלול בתוכי את הכבוד כלפי כל הבריות. במובן הכמותי. אותך ואותך ואותך. יש את העומק, שזה עוד מימד. מה גדלו מעשיך השם, מאוד עמקו מחשבותיך, על שתי הצירים, כן, אלו, של הכמות והייחוד. הרוחב, הצד הכמותי של אהבת הבריות, צריך להקיף ולכלול את היכולת לסבול את כל השונויים, על כל השונויות יש בו מבחינת, כמו שאמרנו, זה מלאכתו בשדה, זה מלאכתו בבית. אבל צריך טיפול מרובה. כי מה שמתבסס בקרבנו זה התחושה הזו שכל משהו לא דומה לנו. כל מה שלא שייך לטעם האישי שלי, כל הרגשת היציאה שלי לעולם ותפיסת המציאות היא דרך מסנן מאוד גס, מאוד... המסנן הוא כל כך סובייקטיבי. מי דומה לי? מי האף שלו כמו שלי? מי האס... לא יודע מה, זה יכול להגיע לממדים לפעמים, שקשה להאמין. עד כמה אנחנו דורשים את הדומה, כן? כדי שנוכל להתחבר למישהו בכלל. אם אתה לא... אתה לא... אני מקבי ואתה הפועל, זה כבר סיבה להחריב עולמות, אין מקום לכבוד. אתה צריך להיות דווקא אוהד של מקבי, ואתה חושב דווקא בשורות האלו והאלו כדי שאני ארגן. אפילו בתוך קבוצת הוועדים, אז יש כבר איזשהו... צרכים של הידמות שמבלעדיהם אני גם לא חבר של כל האוהדים של מכבי. צריך להיות בעל אופי מאוד מיוחד. זה המחיצות שנוצרות. כנגדם אומר לנו הרב, אהבת הבריות צריכה טיפול מרובה להרחיבה ברוחב הראוי לה. זאת אומרת, כדי להבין את הדברים האלה יותר, כמובן, שוב, אין מנוס מאשר... לבנות איזה מין ברומטר כזה שמתאפשר לנו דרכו, בעצם לצאת לרחוב, לא רק לרחוב, פה, בתוך המקום הזה. ועל ידי הברומטר הזה, אני מכניס אותו לתוך אגן השמן שלי, ואני מוציא את המדיד ואומר, המחיצות שיש לי עם א', ב', ג', ד', ה', להתבונן מה קורה בתוך בית המדרש, בהתייחסות שלי לאנשים. לא דבר רק הוא, צריך להבין שההתייחסות שלנו לבני אדם, כן? אותם בני אדם שכלפיהם אנחנו מרגישים, בני אדם שאנחנו, כן, מסתכלים עליהם ולא מתקרבים. בני אדם שאנחנו מפרגנים, מתקרבים אליהם. לראות את ההבדלים במערכות יחסים, לא לקבל את זה כמובן מאליו, כי מה שאנחנו מקבלים כמובן מאליו, הרב מתאר כאן כקוצים, כאבנים, שצריך לסכל אותם מן הנפש. אנחנו מתייחסים לזה כמובן מאליו. מה זאת, מה זאת אומרת? אותו אני אוהב, אותו פחות, אותו... כן, הרב לא. הרב לא אומר ככה. הרב אומר שזה גופה. המדדים האלו, כן? המדדים האלו, שאנחנו קוראים להם חברה מועדפת, חברה פחות מועדפת, את פלוני ככה, הרב קורא לזה בעיה. צריך טיפול. זה סוג של חולי. עכשיו, אני לא אומר שאנחנו צריכים להיות חברים של כולם באותה מידה. כבר אמרנו, אני מכבד את כולם, כולם אני מכבד, השלב הבא אחרי הכבוד זה ההכרה. ההכרה. אני רוצה גם להכיר אותך. השלב השלישי זה החיבה. אני מחבב אותך. השלב הרביעי זה הקיום. אני גם מקיים חלק מהנהגותיך. יש מדרגות, יש מדרגות. כמו שאמרנו, ביחס לארבעת מדרגות התשובה. כן? אבל צריכים שבסיס הכבוד, הוא יהיה השאר צדיקים יבואו בו. דרך בסיס הכבוד, אנחנו שוקלים את הצעדים הבאים. אבל אם הכבוד לא קיים, זה לא רק שאין סיכוי שלא תבוא ההכרה, כן? חיבה וקיום. אלא אם אין כבוד, זה הבסיס, זה שורש פורי ראש ולענה, שעליו מתפתחת אחרי זה השנאה. כן? ושנאה יכולה להיות בלב, כן? שנאה יכולה להיות כבושה בתוך הלב, בכל מיני אופנים יכולה להופיע. זו השנאה שמתפתחת מתוך חוסר טיפול בשוני. השוני שמביא לשנאה, הוא כתוצאה מחוסר הטיפול בהרגשת השוני, שהרגשת השוני לגיטימית לחלוטין, כמו שאמרנו, מההתחלה דיברנו על כך, שהשוני הוא ודאי וודאי לגיטימי, כפי שפרצופיים שונים, כך דיוטרים שונים, אבל שאדם לא מטפל בתחושת השוני הראשוני, זה נהפך לגידול הממאיר, שעליו מתפתחת אחרי זה השנאה, שלא מטפלים בהרגשת השוני. כן? חייבים לקדם את הרגשת השוני, בעשרה קבין, סליחה, לא, טעות שלי, סליחה. אני רוצה להגיד 10 קבין של תורה, אבל אם נחכה עד שיהיה לנו 10 קבין, כן, אז לא, ודאי שזה לא עושה קרוב, כן, כמובן, ככל שלאדם יש יותר ויותר תורה, כן, השוני הזה, ברוך השם, כן, הוא, אגב, לא רק שלא נהפך חסות מסינה, אלא השוני הזה הוא אפילו גורם לחפש, גורם לאדם לחפש את המשלים, הניגוד המשלים, מה שנקרא, כן, אדרבה, ככל שיש לאדם יותר תורה, כל השינויים נתפסים אצלו כתווים בתוך סימפוניה, ככל שיש יותר תורה. ככל שיש לו פחות תורה, אז כל תו נאבק כאילו על בלעדיותו בסימפוניה. אז אנחנו צריך למצוא על הסקאלה הזו, על הסקאלה הזו של, כן, הפרטיות והבורות הזו, כן, על הסקאלה הזו של הרגשת הפרטיות המוקצנת, כן, לבין אותה תפיסה של הרב כהן, שזו המדרגה עליונה, אנחנו צריכים למצוא על הסקאלה הזו, כן? איזשהו מדרגה כלשהי. בכל אופן, להרחיבה ברוחב הראוי לה, אם כן, אהבת הבריאות צריכה טיפול מרובה להרחיבה ברוחב הראוי לה, נגד השטחיות הנראית בסקירה ראשונה, על ידי שימוש שאינו כל צורכו, מצד התורה ומצד המוסר המנהגי, כאילו יש ניגודים ולפחות שוויון נפש לאהבה זו. אומר הרב, אז כאשר האדם מרגיש את ההרגשה של השוני הטבעי שיש בין אדם לחברו, על זה אחרי זה נוסף גם כביכול חיזוק לתחושה הזו, כאשר בתוך התורה הוא מוצא לשנאה. יש היתר בתורה לכאורה לשנאה. לא תשנא את אחיך, כתוב שמה, כי תראה חמור שונאך רובץ. וחז"ל שואלים, וכי ניתנה רשות לשנוא אדם בישראל, אומרת התורה, מדובר על אדם שראית אותו עובר עבירה, ואין לך אפשרות להביא אותו לבית הדין, כן? ואז מותר לך לשנוא אותו עד ש... דבר מוזר. התורה אומרת, צריך להבין מה זה אותה השנאה. כן? אותה השנאה זה לא השנאה, כן? השנאה הזו שחז שלום פוסלת את הזול... זה לא השנאה הזו. השנאה שמדובר עליה שם, זה בעצם יחס של טענה, יחס של ביקורת מסוימת. כן? הוא עשה מעשה עבירה ולא שב הזה בתשובה. כן? אז אתה רשאי לראות את החריגות שלו, כן? ולהדגיש אותה. זה נקרא השנאה שמדובר. וגם על השנאה הזו אומרים חז"ל שזה לא דבר בריא וטוב, למרות שהתורה התירה, אבל לא צריך להרגיל את עצמנו בזה, כי כמים הפנים לפנים, ואם אתה תראה כלפיו טרוניה, אף על פי שהוא חטא, הוא יחזיר לך, וככה אין לדברים סוף. אבל מצד התורה, מה שאומרים התוספות, זה בדיוק המחאה שהאדם האוהב, אדם שמבין את ערכה של האהבה, הוא לא יקבל את דברי התורה האלה כפשוטם. הוא ינסה להבין מה גדר השנאה. מה גדר השנאה הזו? מה הכוונה לרדת לעומק? הוא לא ינצל את היתר הזה כביכול כדי להתיר לעצמו, כן, את השנאה היוקדת הזו, כן, יצר הרע רוכב על היתר הזה, מה שנקרא נבל ברשות התורה. אומר הרב, שהסיבה שאנחנו לא מכבדים לפעמים אנשים, ובית שני זה היה פנטסטי, יחסו איזה בית שני, הביאו ראיות מן התורה, כן? ראיות מן התורה, מדברי הנביאים, מתוך ההלכה, לסנאות, לרדיפות, עד כדי הרגעה. זה בדיוק הבעיה. על זה אומר הרב, כל זה יושב על השורש פורי ראש ולענה הבסיסי של הרגשת השוני הטבעית והספונטנית, שהרגשת השוני הזו היא לא מקבלת דעת התורה ולא משמשת את התורה באמת, כתוצאה מחוסר שימוש של התורה, חוסר הבנה של כוונת התורה לעומקה, אחרי זה משתמשים עוד בדעת התורה כדי לחזק את זה. ויש לך תנא דמסייע של דעת התורה, שאתה מביא את הראיות שלך ממרגלות הר סיני, וואי וואי, זה כבר בלגן גדול. שאומר הרב, נגד השטחיות, אהבת הבריאות צריכה טיפול מרובה להרחיבה ברוחב הראוי לה. נגד, כן? מה עומד לרועץ בפני אהבת הבריאות? השטחיות של שימוש דברי תורה, של שימוש דעת תורה ומוסר מנהגי. זאת אומרת, משני מקומות לוקח האדם את הראיות שלו כדי להנציח את הזרות ואת הרגשת הניכור כלפי השונה ממנו. מהתורה והמוסר המנהגי. מה זה מוסר מנהגי? הלך בקרתא, הלך בנימוסי. אני גר בעיר מסוימת, אתה אורח שלי בעיר הזו, תתנהג בבקשה כמו שאנחנו מתנהגים פה. אתה זר. הרי כל התורה אמרה את הדבר הזה לסיבות אחרות. התורה לא אמרה, כן, הלך בקרתא, הלך בנימוסה, כדי להדגיש את ההבדל שביני לבין, כן, תושב העיר, ביני בתור אורח לבין, כן, מי ש... לא. זה בא לטפח אכפתיות, רגישות כלפי המקום של... אבל זה לא בא לטפח את השוני, זה משהו אחר לגמרי. שלא משמשים כל צורכנו, אז אפשר להתייחס לאותו חייל, אני יודע שבא מאיזה גדוד, אני יודע, הוא בא מגולני לחיל האוויר. הסתכלו על הגולן שכשבא לחיל האוויר, אה, הנה, זה מהמעברה, הגיע לחיל האוויר, לא עשיתי. בוא, 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 בוא לפה פרחח. לא, לא. אל תנצל את היותך בין המקום כדי ללגלג על השונה ממך. בוא תקבל את הגולנצ'יק בשמחה, תעשה לו הכנסת אורחי, אל תדאג. ההבדלים שביניכם ידועים, אבל אל תתנו להבדלים האלו ליצור הפרדה. ההבדלים ידועים, יש הבדל בין כולנו, כולנו שונים זה מזה. אבל זה לא צריך להפריע לנו לשלב ידיים לפעולה. אבל ברגע שבאים בהרגשה המוקצנת, גם... של עצם הטבע האנושי, כמו שאמרנו, וגם שמגייסים לזה נימוסים, כמו שאמרנו, כן, הלך בגרת הנימוס, וכל שכן שמביאים ראיות מתורה, אז מתבססת שנאת הבריות במדרגה אידיאולוגית. זה כבר נקשר בטעות עם אידיאולוגיה, עם חזון, עם תפיסת עולם, כל שכן שהתפיסה הזו מגובית על ידי חברה שלמה, שרואה את עצמה שונה מחברה אחרת, זה הטיפול המרובה, כן, הטיפול המרובה, פה כפי שאמרנו, הוא צריך להיות כפול. א', הטיפול בטבע האנושי הבסיסי והראשוני, שגורם לנו את ההרגשה הספונטנית של הזרות כלפי השונה מאיתנו, זה הטיפול הראשוני, לרקח את הטבע הזה, לשלוט בו, לעקוב אחריו, לרסן אותו, ב', הטיפול כנגד אותם דעות ואידיאולוגיות שקריות שהתפתחו על בסיס הטבע הראשוני הזה. וזה יותר קשה לשנות. יותר קשה לשנות. כאילו הנהגות שנתבססו כבר כביכול על דעת תורה, פה יותר קשה לשנות. רבי אומר ככה, ובעקבותיו אני הולך, וכך פרשו לי רבותיי, ורבותיי במילים אחרות התירו לי לסנוע אותך. רבותיי, תראו לסנוע אותך. מדעת רבותיי, הבנתי. ולפעמים רבותיו אומרים את זה באמת. באמת, הם מצדיקים. כל מיני תפיסות מתנקות, כן? ומתבדלות. באמת זה נכון. כל מי שיושב בבית המדרש הזה, המסוים, הוא יכול באמת להרגיש שהוא מקבל חיזוק וגיבוי להרגשה הזו. וברור השם שרבותיי תומכים בתחושה הספונטנית שלי, שעליי להתייחס בזלזול או בבוז לפלוני אלמוני, לחסידות הזו, לחסידות הזו. ברור השם, יש לי טענה, יש לי אילן גבוה להתעלות עליו, אני לא מרגיש נקיפות מצפון. לא מרגיש נקיפות מצפון. אני מרגיש שאני הולך בדרך התורה, והיראה, והחסידות, ועם זה שאני מסתכל עליך, אני מוציא לך לשון. זה בסדר גמור. הרבה יותר קשה לשנות את זה. מה אתה רוצה ממני? רבי אמר לי, אתה מה? אתה בא להרער על רבי, אמונת חכמים, חבים, אני לא, אני קטן אני, מי אני ומה חיי? אני קטן, רבי, איש השקולת, הוא אמר את הדבר, יש לו תרויות שלו, הוא מחובר עד הר סיני, הוא אמר לי את הדברים. אבל תראה, בכל זאת, איך ייתכן, בכל זאת, איך ייתכן שרבך מתיר לך להרגיש הרגשה כזו כלפי המחנה האחר, איך אתה מדבר עליו, אתה מבזה את הרב שלהם? שמע, עשה לך רב, הסתלק מן הספק. תעזב אותי. אני מבקש לך להפסיק לדבר. ואמר, מה הסיפור? מה, אתה מערער על רבי? אתה לא מתבייש? ביזו איתם מדחמים. מה, אתה מבזה את רבי? כן? תלך מהר. ויש גם אותך אני אסנה. זה לא, זה קשה, זה קשה, זה קשה. צריך טיפול מרובה. נגד השטחיות הנראה בסקירה הראשונה על ידי שימוש שאינו כל צורכו. לא משמשים כראוי דברי תורה. מצד התורה ומצד המוסר המנהגי. כאילו מצד ההוראות האלו בתורה, מצד כן, המוסר המנהגי, כאילו מתוכם יוצא ונלמד ומוכח, כאילו, שמה חלילה? כאילו יש ניגודים, ולפחות שוויון נפש לאהבה זו. ניגודים, זה ממש הכרזת מלחמה על הזולת. שוויון נפש, זה... התעלמות ואדישות כלפי הזולת. נו, הרב במיעוטו. כאילו כך יוצא להלכה מצד חלקים מסוימים בתורה,
בתורה שבכתב, כל שכן בתהילים, משנאיך השם, משנא, אוהבי השם. שימו דוד מלך, דוד המלך לכאורה כסחיסט. לכאורה, מי שרוצה לקבל הצדקות לשנאת הבריות, לכאורה, חס ושלום. כן, והיה מישהו שאל, בתירת כהנים, ביתורי כהנים, קראתי את זה לפני כמה שנים. כן, נדמה לי שאת מי שאלה, לא זוכר בדיוק, הובא איזה, כן, שאלות מתהילים, יש המון שאלות מתוך תהילים. מתוך תהילים, לכאורה, מי שרוצה לשנוא? חילונים, שרוצה לשנוא, לא יודע מה, אין שום מה, יש לו ראיות על כל צד ושם. נדמה לי שזה הרעיון, לא עם הרב בנהר, זה עם הרב נבנצל, אני טועה. אותו שאלו, שאלו אותו כמה שאלות על תהילים. שלוש, ארבע שאלות, אפשר לשאול 1,000 שאלות על תהילים. איך דוד סוגר חשבון שעם האויבים שלו, לא רק מבחוץ, מתוך עם ישראל. הוא לא אומר דווקא גויים, מתוך עם ישראל. מלא פסוקים. הרב נמצא שם תרץ, הוא מסביר את זה. הרב וינר גם בעניין, יש לנו נזכר גם שקראתי עם הרב וינר פעם. כן, הרב נמצא והרב וינר, שניהם נזקקו לאותם שאלות, לא זוכר באיזה סימפוזי, לא זוכר מה היה שם. כל אחד משיב את התשובה שלו, מאוד מעניין. מעניין לראות את ההתייחסות שני תנדכים הגדולים האלו. כן, לשאלות שנשאלו שם. מה, אבל לכאורה, בכלל מתוך תהילים. כן, מתוך הנביאים אפשר ללמוד הרבה. כן, להגיע לטעויות. כל אחד יכול לקחת לו את מה שמתחשק לו. כל אחד. זה בא בחביתו, זה בא בקורתו, כל אחד בא עם, עם תחושות הבטן שלו, והוא מחפש בתורה איך אפשר להצדיק. כן? אפילו שם באקדמיה אפשר להביא מהרב קוק ראיות, 1,000 ראיות בעד מדינה פלסטינאית. כן? יש כאלה שעשו את זה בשמאל, הביאו מהרב קוק כל מיני דברים. זה כן מה שהרב קוק אומר. כל אחד הולך אחר ליבו בדבר הזה, כביכול. אבל זה נקרא שימוש שאינו כל צורכו, שלא מבינים את רוח התורה, שלא מבינים את היסודות המרכזיים של תורה, תורת חסד, אז אפשר להגיע לפרשניות כאלה. אבל שמבינים מה הרוח הכללית של התורה, מה שנקרא רוח חכמים לא נוחה הימנו, מה הרוח הכללית, כן, של התורה, שזה תורת חסד. ומה זה חסד? טוב השם לכל, לחמה לכל מסוים, שלא מבינים מה זה חסד. זה יכול גם ליצור בעיות, שאני יכול להסכים כך שהתורה, כן, היסוד שלה זה חסד. אבל מה זה חסד? האם אני חסד, מבין את החסד במובן של חסיד, כמו חסידה? למה נקרא שמה חסידה? שמתחסדת עם חברותיה. כן? אדם יכול לחשוב שחסד זה להתחסד עם חברותיי, עם חבריי, כן? לדאוג לאנשי הקהילה שלי, כן? לאנש, לאנשי שלומי, אבל לא לאחרים חלילה, כן? אפשר לחשוב שזה גם זה חסד. אם לא מבינים מה זה חסד של התורה, אפשר להגיע לתאיות קשות מאוד. אפשר לפרש שכל התורה כולה היא עליבה הבנת החסד שלי, לפי הבנה זה חסד שלי, לקחת את כל התורה כולה, לגייס את הכוח האלוקי האדיר הזה, לגייס אותו לטובת מגמת פרטיות, מגמת פרטיות. זה דבר מוזר. עד כדי כך. כן? אורי. מתעלמים ממנה. מתעלמים מהחוב הקדוש והפנימי והנשמתי הזה לאהוב את כל הבריאות כולה. בדי, פנימי, בדי. אתה לא יכול לבטל אותו. לא זוכר שום דבר. זה קודם לכל הבחירות החופשיות שלך. זה הסגולה הפנימית. זה הסגולה הפנימית. זה קיים בפנים. אפשר להתעלם מזה. כאילו התורה, כן? אפשר להגיע למסקנה כזו, כאילו התורה היא בעצמה מתעלמת מהחוב הקדוש הזה, והיא ויתרה על הנקודה הסגולית הזו. והתורה בהוראתה הכללית ובהרבה פרטים, היא ויתרה על החוב הקדוש הזה, והיא בעצם דוגלת ברצונות הנמוכים של האדם, שמצידם, כן, מצידם, הוא שייך חלילה לשנאה, לניקור, להתעלמות, לאדישות, כן? כן? כאילו התורה ויתרה, גמרנו, התורה ויתרה. התורה ויתרה על גאולה, ויתרה על משיח, ויתרה על בינה בית המקדש, התורה ויתרה, עכשיו התורה היא כזו, היא הולכת, איך אומרים, התורה היא משרת את הרצונות הנמוכים של בני האדם, כן? זהו, מקצצים בכנפיה של התורה, מתאימים אותה למציאות הנפשית שלנו. זה אחת הבעיות במצקה. טוב, נגנס לי כרגע. אבל זה ככה, זה התורה. זה נוח לי, זה קומפקטי, זה אלוקים של כיס. הוא מתאים בדיוק למידות הקטנות שלי, כן, לכיס שלי בדיוק. אז גמרנו. אני כבר לא קורא את עצמי לסדר על פי האידיאלים העליונים של התורה שמאלצים אותי להתעלות מעל מעל החולשות שלי. לא, איפה שחלש, אני מפרש בתורה שזה יהיה לי נוח, כן? מקסימום שינויים קוסמטיים, אבל את לב ליבו של התיקון אני לא עושה. לב ליבו של התיקון לא מסיק אותי. לב ליבו של התיקון, שמצידו התורה דורש מאיתנו לב את כל הבריאות, כן? כן? וזה אני לא עושה. נו, אבל לכל זאת אני רואה פסוקים ששם באמת התורה לכאורה באמת קוראת לתיקון הגדול הזה, אני כבר מסדר את זה כמו שצריך. יש פסוקים שאני מתעלם מהם. תסתכלו על אם הבנים שמחה, על הספר הזה. קראתם אותו. צריך לדעת, האיש המדהים הזה, תלמיד חכם העצום הזה, הוא היה שייך למחנה אחר. הוא היה שייך למחנה אחר. את כל מה שהוא כתב בים בנים שמחה, הוא לא כתב לפני השואה. לא כתב. ואתם חושבים שהוא לא ידע את כל המקורות שהוא ציין בים בנים שמחה? 1,000 מקורות ויותר? את כל המקורות האלו ידע. למה הוא לא כתב על זה לפני כן? למה הוא לא למד את המקורות האלו ככה? למה הוא לא פירש אותם כפי שהוא מפרש אותם בים בנים שמחה? אתם רואים שאפשר לפרש צורות של פירושים אחרים לגמרי. אפשר לראות את הגמרא בסנהדרין, את כל הגמרות בסנהדרין, כן? את כל הגמרות ואת כל המדרשים ואת כל דברי הזוהר ואת כל הפסוקים המפורשים בחומש, ולפרש אותם אחרת לגמרי. אחרת לגמרי. הליבה, על פי, כן? הרצון שלי אז. ועל פי הרצון שלי אז אני לא מכיר, כן? בציונות. אני לא מכיר בעליית החופשיים לארץ ישראל. אני לא מכיר בערך העצום של מעשיהם, למרות שהם לא חורשים את השדה עם פאות וציציות ושטריים. זו הייתה התפיסה שלו לפניכם. השואה, עיצומה של השואה, שבה הוא נספה בעצם, שם באותו מרתף חשוך, שהוא מצוי בלא תלמידיו, אהובי נפשו, בלא ספריו, הוא כותב את הים בנים שמחה. פלאי פלאים, את המסמך האדיר והנדיר והעמוק הזה, שכל כולו תשובה להבנה ציונית של התורה. הוא כותב שם דברים, שתלמידיו ורבותיו סירבו לקבל את זה. הם פסלו אותו אל כך, מנימוקים שונים. יש אומרים משתגע, יש אומרים מסמך מזויף, כל מיני טענות שם יש. אבל לקבל את זה כתשובה, לקבל את זה כהבנה מחודשת בדעת תורה, שהולכת עם האידיאלים של שיבה לארץ ישראל, עם ההבנה של ללחות קץ המגולה של כמעה כמעה, של בונים בחול ומוסיפים, כל מה שאנחנו כל כך רגילים, לקבל את זה בתור מהפר, מה פתאום? לא מקבל את זה. אז יש אפשרות להבנה אחרת? יש אפשרות להבנה אחרת. לא יודע אם סיפרתי לכם, פעם היה לי מפגש עם חסיד סאטמר. הם יהודים מאוד קדושים ומיוחדים, אנשים האלו. יש הרבה דברים ללמוד מהם. לא יודע אם סיפרתי לכם פעם על המפגש ליהודים. אז פגשתי פעם יהודי מבוגר, נראה לי שהוא היה בסביבו 80, 80 המאוחרות אולי אפילו, 80 פלוס. הוא היה קצת חולני ברגליים, ככה, בקושי סחב את עצמו. יהודי עתיק, 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 שחי עוד בירושלים של פעם. אני גם נסעתי עם הרכב, עצרתי לידו, אמרתי לו, בוא תיכנס, לאן אתה צריך? הוא אמר לי, צריך להגיע לשוק שם לרחוב יפו. ולקחתי אותו, לשם. ובדרך אמרתי לו, רבינו, איזה יופי שאפשר לנסוע על כבישים בירושלים, בטח אתה הכרת את ירושלים של פעם. או, כן, ירושלים של פעם, היינו מעלים אבק ברגלינו. כן? היינו מעלים אבק ברגלינו שהיינו הולכים לשבילים של ירושלים. נו, והנה עכשיו, אספלט, ברוך השם, לא אבק, אפשר להגיע מהר. חבל, חבל על דאבדין, הם לא משתכחים. איפה השבילים של ירושלים? כן, אבל אבק, לא, לא, אבק, בסדר. העיקר, השבילים של ירושלים. ואז היה איזה רע של מטוס סילון מעלה, ככה באוויר, עבר שם איזה F-16, כמדומה, משהו כזה. אמרתי לו, אוי רבינו, תראה, 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 אגרוף הפלדה של עם ישראל. אז הוא אומר לי, אוי, אוי, ככה מהר, השליך את זה הצידה, ראו כאילו נסה לזה. זה ברוך השם, אי אפשר כבר לפגוע בעם ישראל בקלות, רק מהרע שמפחדים אויבינו. אוי, כפירה, כפירה, ככה הוא מתחיל להגיד. בסדר, טוב, לא רוצה כבר להרגיז את זה, חס ושלום, התקף לב, דם מבוגר, סובל. אז הגענו בסוף, לסוף, ככה, ואז אני אומר לו לקראת, שהורדתי אותו, אמרתי לו, רבינו, הם הבנים שמחה, הרב טייכטל, הרב טייכטל, הוא היה סאטמר, הרב טייכטל, הם הבנים. אז הוא אומר לי, משיגנה, משיגנה, ככה, זה הגרסה שטוענת שהוא השתגע בשואה, ולכן הוא כתב את זה, ככה אומר לי, משיגנה. ואז הוא מוריד רגל אחת ככה בקושי מהרחם, מוריד רגל אחת, שם אותה לכביש ואומר לי, רב יואל, this is a צדיק, זה הצדיק, רב יואל, רב יואל זה הרב יואל טלטלבאום, האדמור של סאטמר שכתב את ה... ויואל משה, איש קדוש מופלא מאוד, הרב יואל, כן? רב יואל, זה הצדיק, איזה הכנסת אורחים, איזה חסדים, ואז הוא ירד והלך. זה היה מפגש, מפגש מאוד מעניין. הצלחתי להוציא ממנו ככה, לקחתי סיכון מחושב, אני ידעתי גם שזה לא היה לו קל לשמוע את הדברים, שבילי אפר, F-16 באוויר, עם הפנים סמכה, ככה מדדתי את היכולת שלו, עד כמה הוא יוכל לעמוד. אבל ברוך השם, בזכות זה אמר את מה שהוא אמר. מזה אתם יכולים להבין, פחות יותר. איזה קושי עצום, איזה קושי עצום. יש לאנשים לשנות את תפיסת עולמם, כן? היחיד והמיוחד הזה, רב טייכטל, הוא למעשה, לדעתי, הוא הפיל פצצה בתוך המחנה. אבל הם פתרו את הבעיה בצורה מאוד פשוטה. משיגנה, לא היה ולא נברא, זיוף, טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט אליי. מאותה סיבה שאמרתי, שהייתי צריך להיזהר עם אותו זקן, כדי לא להגיד לו דברים שהוא לא יכול לעמוד ולהכיל ולבו יתפוצץ, מאותה סיבה לא צריך לחשוף בפניהם את האמת הזו. לא צריכים לחשוף. זה לא שייך להם. לא שייך. זה גדול מכדי שיוכלו להכיל את העניין הזה. לא כל אחד יכול להכיל. לא כל אחד. לא כל נשמה, לא כל נפש. והגדיל לומר בעניין הזה הרב קוק באורות הקודש. כן? שהוא אמר שחסד עשה הקדוש ברוך הוא. חסד עשה הקדוש ברוך הוא. עם איזה אנשים שנתן בליבם לסנוע את הכלליות. אבל יש פעמים, כך אומר הרב שמה, שמה שדחינו חוזר ונראה. יש תקופה שאתה דוחה את הכלליות, כי אתה לא מסוגל להכיל אותה. זה גדול עליך. אבל שאתה משתכלל, ואז אתה בוחן שוב את המשנה הכללית, אתה מוצא שנפשך קולטת איזה יפה. זה נקלט יפה בתוכך. אתה מצליח להבין את הכלליות באופן שלא יעמוד בסתירה, כן? עם דעת תורה. אתה מסוגל. אבל בשעה שאתה נמצא במצב נפשי ירוד יותר, כן? עדיין אתה לא מסוגל להכיל. מה עושה ריבונו של עולם? מעורר בך דחייה כלפי המשנה הכללית. מעורר בך דחייה. ואז אתה מרחק את זה, זה פעולת הגנה, כדי להתגונן מפני תוכן שהוא רחב מכפי מידותיך. אבל יש מצב שאף על פי שדחית, הדבר עצמו שדחית חוזר ונראה. ואתה מאמץ אותו ללבך, והוא עושה נפלאות בתוך הנפש, הוא עושה אותך אדם שלם יותר, כללי יותר, מעודן יותר, חסיד יותר, אוהב יותר. כן, יש מצב כזה. זהו, זה מה שאמרנו לגבי שימוש שאינו כל צורכו מצד התורה ומצד המוסר המנהגי, יוצר את הרושם כאילו יש ניגודים, או לפחות שוויון נפש לאהבה זו. יש עוד דפים אני חושב, אתם רוצים דפים? יש פה עוד דפים, אפשר להסתכל שם שם. מה? סליחה? מוסר המנהגי זה מה שאמרנו, הלך בנימוסי, הלך בקרתה. מוסר המנהגי, כן, מוסר מנהגי, מוסר מנהגי הוא הרבה פעמים יוצר את הרושם שיש מקום למחאה כלפי השונה, כן? למשל, מוסר מנהגי אומר שאם אתה מכניס מישהו לביתך, וזה קשור למה שאמרתי, כן, הלך בנימוסי, מישהו נכנס לביתך, כן, דוגמה, אדם נכנס למכונית, הוא טרמפיסט. המוסר הנהגי אומר שאתה עכשיו עורך בתוכה. יש פעמים שהנהג מנצל את המוסר המנהגי כדי להחמיר יתר על המידה על טרמפיסטים. עכשיו, הדין הוא שטרמפיסט צריך להתייחס, להתנהג כמו עורך בתוך. הדין הוא לצידו של הנהג. ודאי. אבל לפעמים נהגים מחמירים מדי. פעם נסעתי עם האוזניות עליי, שני פקקים כאילו, כן, שמתי בפנים, שמעתי קצת מוזיקה, אני לא זוכר בדיוק מה זה היה. פתאום הנהג, אתה מוכן להנמיך את זה? רציתי לרד באמצע ישר. היה תקופה של אינתיפאדה, אמרתי, לא יודע, אני מוכן פה לרד באמצע, באמצע החושך, רק פחדתי מהאיש הזה. אתה מוכן להנמיך? לא שמתי לב, סליחה, אני מצטער. היינו באמצע דרך, לא יכולתי לרדת. לא לי מספיק אומץ לרדת, אני אומר. אמרתי, טוב נבליג, אני מקח את זה בתור איזה ביזיון, קבלת ביזיונות באהבה קצת. אבל איך הוא צעק אליי? מה עשיתי לו? מה זה התפרצות הזו? מאיפה זה יונק? מוסר המנהגי. הפרטיות, אני לא בא לשפוט אותה, אתה יודע, אולי לא יודע, לא יודע, אינו שפוט בביתו כמו שצריך, אולי יש לו, לא יודע מה יש לו, אולי פיתרו אותו מעבודה, אולי זה פועל לא שמע בקולו, אולי הפסיד במחזור החודשי כמה אלפי שקל, לא יודע מה קרה לו, תכלס. אבל הוא ניצל את המוסר המנהגי, כדי להפגין עזות, קושי לב כלפי, זה מגיע לי, זה ברור שמגיע לי, ברור שמגיע לי, אין שום ספק בזה. כן, אף אחד מאיתנו לא יכול לצאת פטור ולא אכלו מן הדברים האלה. מגיע לנו וזה רק פירור ממה שמגיע לנו. אבל סך הכל מצידו, מגלגלים חובה על ידי חייו. נכון שאני חייב, מגיע לי יותר מזה. אבל ידי חייו, הוא בבחינה של חייו בדבר הזה. אם שופטים אותו על פי מידת, על עמות מידה, לא אני, אבל בשמיים, על פי עמות מידה מוסריות, מה תגידו? כן? מה תגידו? זה לא מוסר, כן? זה דוגמה פשוטה. יש המון דוגמאות לזה. בין עובד ומעביד. יש כל כך הרבה מוסרים מנהגיים שמשמשים כאיזה מין, בסיס שעל גביו אנחנו הרבה פעמים בעצם נותנים הצדקה למעשים שלילים. נותנים הצדקה למעשים שלילים. בכלל, כן, תופעת טרמפיסטים עולים לאוטו, יושבים כמו נזירים שתקנים. למה צריכים להרגיש ככה? אתה מעלה מישהו לאוטו שלך, מראש תגיד להם, שלא יצטרכו אפילו לשאול. רבותיי, כל מה שאני עושה באוטו, מותר לכם לעשות. לא. אתם יכולים לאכול באוטו, אני לא כזה קפדן שאני לא אוכל בדעת, אני גם אוכל באוטו. אפשר לי לא. אתם יכולים לשוחח אחד עם השני, גם אני משוחח עם אשתי, זה בסדר גמור. יכולים לדבר, תרגישו נוח, אתם מקבלים טלפון, יכולים לשוחח, אל תצעקו בקולי קולות, מה, זה לא שייך, אנחנו לא, אבל יכולים לדבר, מה יש? עברו, תרגישו בנוח, אבל איזה מין שקט כזה, איזה שתיקה רועמת כזו, כן, שמדחיקים את כל, מה זה? ציפור לא ציצה, דגים לא פיזזו, שור לא גאה, תן הרגשה נוחה. מוסר מנהגי שגורם לעמות מידה מאוד סדומיות בתוך המציאות הזה. לא דבר טוב. אבל זה מוסר מנהגי שאדם לא משמש אותו כל צורך, לא מבין את התפקיד של המוסר המנהגי, לא מבין את הגבולות שלו. כן? מגזים, פריז ביתר למידה, יתר למידה. כן? ההפרזה הזו היא ודאי ודאי יושבת על הצד הפרטי, האנוכי, הרגשת יתר של השוני ושל הזכויות שלי. כבעל הרכב, הזכויות שלי כבעל הבית, הזכויות שלי כמעביד, כבעל המפעל, זה לא בריא. הזכויות שלי כבעל דעה מסוימת, כן? אני לא יכול לסבול את זה. הזכות שלי להביע את דעתי, את התנהגותי המיור, יש גבול. כמה אפשר, כן? להדגיש את העניין הזה. מה?
מה?
אני לא הבנתי מה זה מרגיש כמו חובה. אפילו חובה, כן, להראות לו מי בעל הבית פה, כן? זה לא, ברור שם. דוגמה פשוטה. כל אחד יכול מניסיונו, כן, למצוא לזה דוגמאות רבות. כן, יש עוד שאלה? כן, כשאכן. המוסר המנהגי, מה שהוא בא ליצור, זה בדיוק, כן? זה בדיוק את הזהירות מאי מוסריות. כלומר, שאתה נכנס לרכב שלי, זה בעצם בא ולעשות גבולות מאוד עדינים. גבולות מאוד עדינים, ביני לבינך. גבולות שיוכלו ליצור את הכבוד. הרכב שלי, זה המקום שבו אני מביא לידי ביטוי את הרצונות הלגיטימיים שלי. אני קובע את המהירות, אני קובע את הכיוון לאן נוסעים, וכו' וכו'. ואתה צריך להכיר בזה, לתת לי בדיוק את הביטוי הפרטי הלגיטימי, אבל לא מעבר לזה. המוסר המנהגי הוא בא ליצור את הגבול המדויק בין רצון של פלוני לרצון של אלמוני. שמישהו בא לעיר שלי, ודאי שיש לי פה עדיפות מסוימת, אבל אסור שהעדיפות תהפך לשתלטנות. בתוך המרחב שהמוסר המנהגי יוצר, אנחנו מתחילים את הקשר. אחרי שהכרתי בעובדה שעליתי לרכב שלך, אז אני אומר בוקר טוב, אז אנחנו לומדים להכיר, לא קרה לנו מצבים שעלינו לרכב של הזולת, והכרנו בעובדה שזה עולמו, וזה המגרש הביתי שלו, ולמרות, ואולי דווקא בגלל שהכרנו בעובדה הזו, התחילה להיווצר שיחה נעימה. זה לא מנע שיחה. אבל זה לא אותו האווירה המתוחה שבעל הבית נותן הרגשה שפה אסור לפצות הפה. לא לזה התכוון המוסר המנהגי. המוסר המנהגי בא ליצור את המצב שהבדילה לכם הפרוכת. זה הבדלה דקה מאוד, אבל שמאפשרת דיפוזיה. מאפשרת מעבר מצד לצד. כשאנשים לא מדברים בתוך האוטו, זה סימן שהגבולות הם כבר קשים מדי. הם כבר קשים מדי. גם מצד בעל הבית, גם מצד בעל הבית, הרשת פניו. הוא כבר משדר, אני לא פתוח לשיחה. אני פה השליט, הדיקטטור, מעריץ. ואתה אורח. העליתי אותך בחסד. שתוק. זה כבר מראה. וגם הצורה שהטרמפיסטים יושבים, זה מראה מה התחושות שלהם לגבי המרחב שהם נקלעו אליו. מה רמת השתיקה, מה רמת החופש, שפת הגוף שלהם. כל זה מראה מה גרם המוסר המנהגי. זה לא כוונת המוסר המנהגי. בכלל, בכלל לא. הגבול צריך לגבל ולא להגביל לו. הגבול צריך לאפשר גיבול והתאחדות. אני לא אומר שאני אצא משם חבר הכי טוב של הנהג, אבל אני צריך להרגיש נוח לנשום. לנשום בנחת. כן? אולי מין משמיע איזה איבשה קלה. לא צריך לפחד, צריך להרגיש טוב עם זה. זה התפקיד של המוסר המנהגי. ליצור בדיוק את ההבדל המדויק שלא מעכב התקשרות. וצריך בגרות נפשית כדי להשתמש במוסר המנהגי שעומד לצידנו. צריך בגרות נפשית, לא לקחת אותה למקום שלה, אני ואפסי עוד. זה נקרא נבל ברשות התורה, או ברשות הנימוס. כן, בעיקר שזכותנו, כן, דופקים לנו על הדלת. בליל חורף, דופקים על הדלת. דלת ביתנו, בית שקלילו במלוא כספנו. אנחנו משלמים עליו מדי חודש 1,000 שקל במשכנתה. לקחנו הלוואה משלימה. זה הבית שלי, שביז אדם, כן, בדמעות, אני משלם אותו מדי חודש. אני עובד שעות. דופק לי מישהו על הדלת, על המרחב הפרטי שאני מקיס דם כדי לקנות אותו. כן, מישהו דופק על הדלת. זר דופק על הדלת. יש שתי עולמות. יש את הצד הזה של הדלת, פה אני נמצא, ויש את הצד השני של הדלת. שם נמצא הזר, האולטימטיבי, האחר. וכך אנחנו חושבים את זה. יש פה את האחר אל מול הבעלים. דפיקה בדלת. נו. מתוך גישה כזו ניגשים. פותחים את הדלת. יש כאלה פותחים, יש כאלה מביטים מעבר לעינית. כן? הבעיה עם העינית הזו, לא יודע מי שעשה את העינית הזו, כן? לא יודע, או שזה סיבה כלשהי, אבל העינית הזו מראה את הפרצוף של האדם מבחוץ. איך היא מראה אותו? השם ירחם. ראיתם מה עשתה ממנו? כמו כדור מים כזה. כן, עושה ככה מותחת אותו קילומטר. עכשיו הוא נראה נורא כפליים. לא רק שהוא זר בעיניי. עכשיו עוד בכלל, כל מה שחשבתי על הזר זה מתאמת. תראה איך הוא נראה. זה בכלל לפתוח לאדם כזה. יכול להיות. כן? כן, מי זה מעבר לדין? מי זה? כן, אני רק רציתי, כן, אני רציתי לדבר איתכם, כן? טוב, בסדר, שפותחים, מדברים איתו מעבר לדלת, כן, מי אתה, מה אתה? אחרי זה אולי קצת מכניסים אותו פנימה 20 סנטימטר, אבל עדיין הוא עומד ליד הדלת, אחרי זה מדביקים אותו, מדביקים אותו למטבח, כן, מה הוא בדיוק רוצה? באתי עם קור ספרים, באתי עם קור תמונה, באתי בקש צדקה, יש לי 3 משכנתאות על דירות שקניתי לבנות שלי, כן, כן, בעולם החרדי צריך לקנות דירה, כן, אם זה, אם זה... אם רוצים איזה אילו, היא תמיד חכם, כן? יש לו 3 דירות לשלם לבנותיו, כן? שנים שהוא מסתובב מבית לבית, ביישובים, כדי לשלם את הדירות האלו. כן? נו, אז אתה מתחיל, כן? אולי, למה אתה קונה בנות לדירות שלהם? מה קונה לדירות לבנות שלך? אם אתה אחרי זה צריך לחזר על הפתחים וכן הלאה. מתחשק לך לשאול אותו שאלות, להסתייג ממעשיו, לבקר אותו, להוכיח אותו. עזוב. הוא מבקש בקשה. מבקש בקשה. יש לך אפשרות למלות חלק מנה? להתייחס לאדם האומלל הזה שצריך לקטט רגליו, אני רואה אותו שנים. כל שנה הוא נמצא אצלנו פעם אחת לפחות. לפני איזה שנה וחצי, הוא חיתן עוד בית, עוד דירה אחת. נוסע לארצות הברית, עושה שם כספים, מוכר את הספרים שלו, גם תלמיד חכם, זה כותב ספרים. אז הוא מוכר את הספרים שלו בחצי מחיר כדי להרוויח משהו, וכל זה למה? כדי לשלם את הדירות של... תהיה שותף במצב המזוויע הזה. זה מצב קשה. ת תלמיד חכם, יקר נפש, עדיין עם הרשת פנים, תלמיד חכם, קשה לו, הוא מקטט רגליו, ביזיון שאין כדוגמתו. זה אדם רגיל, זה לא אדם שלא, אני יודע מה, לא אכפת לו מעצמו. האדם הזה בא עד לפה, באוטובוסים, בטרמפים, בליל חורפי, נוקש לך לדלת, כי הוא חושב שאתה רחמן, לא שאתה פרייר, שאתה רחמן. מלכי ישראל, מלכי חסד, יושבי היישובים, אנשי חסד הם. נלך ונבקש מהם. כן? הוא רואה אותך כאדם רחמן, הוא מחשיב אותך, לא נצל אותך. במצב כזה ביש, שבעולם שבו הוא נמצא, אין לו ברירה אחרת. תן לו, תעזור לו. תאיר לו פנים, תכיר לו פנים. תן לו. תן לו 10 שקלים, תן 20 שקלים. תן לו כוס מים, תן לו כוס תה, לפחות תציב, לא ישתה. הוא לא ישפוך שם, הוא צריך עוד לדפוק על 20 דלתות בשעה הקרובה. אבל אתה רואה אותה, אתה מבין? במקום זה, כן, נפלה רוחו. אחרי זה הוא יעשס 10 פעמים, ושהוא ידפוק על הדלת הבאה, שמה ושמה, תקרה לו חוויה כזו נוספת. אם זה יקרה לו עוד חוויה כזו, הוא שבור, הוא גמור, הוא מרוסק. הוא צריך לשלם את המשכנתא ב3 ימים. אחרי זה יבואו אנשים ויגידו, אהב אהב, יעקלו לו מי יודע את מה. את הקרח האחרון של הגמרא שיש לו, עוד יעקלו לו. מה יישאר לו בסופו של דבר? זה פיקוח נפש, הדבר הזה. אז מה אתה עכשיו? זה הזמן של לבוא ולדפוק על השולחן ולהגיד, אני בא לבית. מה אתה מחייך הזה? אחרי בסוף זה יפעל נגדך. אחרי זה אתה תתלונן על כך שאחרים לא פותחים את הדלת בפניך, ולא תדע אפילו שאתה כבר קדמת ועשית את זה לזולתך. מה פתאום? מה זה בכלל? עשיתי דבר בסדר? מה? שום בעיה. יש כל כך הרבה דוגמאות. מקבלים מעטפה בדואר. יש מעטפות זורקים כבר לפח. צריך להתחזק בזה כולנו. אני אומר, צריך להתחזק בזה. עצמי, אני אומר, צריך להתחזק בזה. מקבלים עשרות מעטפות. עשרות מעטפות. מה הנטייה הראשונה? לקחת כל החבילה לפח. זה לפח. זה ביטוח לאומי צריך להשאיר. לפח, כן? זה. חכה. קח את המעטפה בידיים. תרגיש אותה. יש פה סיפור עם דמעות. יש פה סיפור עם דמעות. אל תמהר לבוא ולומר, עוד פעם יש נאורים, יש להם את הציבור שלהם, שיפנו לציבור שלהם, בעולם החרדי לא מספיק למי לפנות, רק הם באים אלינו, כל מיני סיפורים כאלה, קח את המעטפה, אתה יודע מה, אפילו, אתה יודע מה, אל תיתן, אבל קח אותה הביתה, תפתח אותה, תקרא את הסיפור, אולי תחזיר אותה עם 10 שקלים, 10 שקלים, 10 שקלים, 6 שקלים, תחזיר אותה, שעדיין יראה שהתייחסו, שיש מי ששומע את הקול שלו, זה לא קול קורה במדבר, מתייחסים אליו, לא יודע, אתה לחשוב על זה. והסינון הזה, זה מרגיל אותנו לחשוב, כן, או לפתח צורת מחשבה, שכל מי שמשיג את גבולי ונכנס לעולמי, לתא הדואר שלי, לתוך המכונים שלי, לבית שלי, הוא משיג גבול, וכך צריך להתייחס אליהם. מה הוא נוקש בדלתי? מה הוא מפנה אליי בקשתו? צריך להתחזק בזה. אז זה עניין של המוסר המנהגי, כן, על כל צורתה וכל גוונה. אבל זה חוסר שימוש, זה חוסר הבנה, כן? מה עומק הכוונה, כמו שאלת, יפה כן, מה אם כן מקומו של המוסר? חוסר שימוש, די צורכו של המוסר מנהגי ותועלתיו, תועלותיו המוסריות, שהיא צריכה, כן? כאילו יש ניגודים פחות שוויון נפש לאהבה הזו, שצריכה להתמלא תמיד בכל חדרי הנפש. לא יעלה על הדעת, זה מה שאמרנו מקודם, לא יעלה על הדעת, שהפרשנות שאנו מפרשים את התורה והליכותיה, וגם הליכותיה שכביכול נותנים בידינו אפשרות לסנוע, לא יעלה לדעת שפרשנות של התורה בתחומים כאלו תגרום לי להרגיש זר לזולתי. אם כך יצא לי, לא הבנתי את התורה. לא הבנתי את התורה. טעות מהלבד תו. חילול שם שמיים. הצגת פרצוף, לא עלינו, פרצוף מכוער כביכול של האלוקות. האלוקות שתומכת בשנאה, תומכת בהבדלות קשות, לא יכול להיות. לא יעלה הדעת שיתעורר ויתנוצץ בי רגש אחד של בוז, של שנאה, של התעלמות, של אדישות כלפי זה. לא יכול להיות. זה לא התורה, זה לא תורת ישראל. זה לא תורת ישראל. יהיה אחי לא בעינה. זה רבי עקיבא, ששנא תלמידי חכמים. תנו לי תלמיד חכם. ואין שכנו כחמור, אני אשבור לו את העצמות, כי הוא לא מבין את עצם התורה. בגלל זה אני אשבור לו את העצמות. לא מספיק לך לנשוך בבשרו? למה כחמור דווקא? למה לא ככלב? כלב, זה... חמור משבר גם את העצם. אני גם רוצה לשבור את העצמות. למה לשבור את העצמות? מה זה השנאה הזו, רבי עקיבא? כי הם לא מבינים את עצמיות התורה. הם רק מלקקים את החיצוניות, המעגלים החיצוניים של תורה, את הרושם החיצוני שדברי תורה אומרים, ומשם אפשר להגיע למסקנות מזוויעות על כוונת התורה. אבל רוח התורה, תורת חסד, אתה יורד לעומק העניינים, אתה מרגיש את הדופק הפנימי של החסד האלוקי שזורם בכל משפט, בסקילה, בשריפה, בהרג ובחנק. אתה יודע איזה חסד יש בארבעת המיטות הזו? ברור לו מיטה יפה. ואהבת לך כמוך, ברור לו מיטה יפה, למדו חזל. אתה מבין מה החסד שיש בתוך ארבעת המיטות האלו? אם אתה לא מבין, אין לך זכות לפרש לתורה, אתה לא שייך לי. קטונת. ואתה יודע מה? אין מאיתנו מי שלא נכשל. אבל לפחות תדע שנכשלת בפרשנות את התורה, ואל תתקוף את מי שמעלה את התורה בקודש, ולוקח אותה למקום של חסד אל כל היום, ורחמיו על כל מעשיו, אל תתקוף אותו. תגיד שאתה לא מסוגל להתרומם לגובה הזה של הבנת החסד. אבל אל תתקוף את אומר שאין תורת אמת בפיו. תקנה בו קינת סופרים. על כך שהוא מצליח לגלות פנים של חסד בתורה, ומסוגל לכלול, כמו שאמרנו, כן, בתוך תורתו גם את הרשע. אף על פי שלפעמים אהבת הבריות מקפת את הכל, ונכנס גם רשע בכלל אהבה. אל תתקוף אותו על זה שנכנס רשע בכלל אהבתו. אדרבה, תקנה בנפש האצילית שלו, שמסוגלת להתבונן מעבר לקליפה החיצונית של הרשע, לחזר אחר נשמתו, ולאהוב אותו מצד הטוב הגנוז שבו, אבל לשנוא את הרע שבו, וליצור את ההבדלה המופלאה הזו, תקנה בו שיש לו עיניים כאלו. אבל אל תבוא ותאמר שתורתו היא שקר. תאמר את זה. שהיא צריכה להתמלא תמיד בכל חדרי הנפש. כל דבר שסותר את התביעה והחוב הפנימי הזה הוא שקר. כן.
אין מקום אז לזה
שאומרים
לפעמים לא נעים להתנהג כך וכך, או לא נהוג להתנהג כך וכך. אין איזה שום מקום כאילו?
אני לא הבנתי מה הקושייה, או...
אם אנחנו לא נגיד שואל, אומרים איזה משהו,
זה
משהו מזה, או מתנהגים מצרום סביב, כאילו, טוב, לא נהוג להתנהג ככה. לא, לא
נעים להתנהג ככה. דוגמה? בצורה הזאת. למשל, למשל הטרמפ, נגיד,
לדוגמה טובה. לא נהוג לדבר בטרמפ, לא נעים לדבר בטרמפ,
או
בכלל, בהרבה,
בהרבה מקום. כן, כן. אין מקום. אם התגובה של הנהג כלפי הטרמפיסט היא תגובה שמעמידה את התפשטות הרצון של הטרמפיסט למקום הנכון, זה בסדר. רק השאלה איך הוא אומר את זה. לפעמים הוא צודק אבל הוא לא חכם. הוא צודק אבל הוא מביע את זה בקאסט. ופה יש בעיה אחרת. אבל בהחלט יש מקום לזה. אם באמת זה העמדה מדויקת, כן, של גבול הזולת, ואחרי העמדה המדויקת אתה עוד מסוגל להסתכל על פרצופו של הטרמפיסט וגם לשאול אותו מה שלמה, זה בסדר. אבל אם אתה אחרי זה כבר לא מסוגל להסתכל עליו, כן, לכל הנסיעה אתם שותקים, סימן שאתה הגזמת בצורת ההבאה. למרות שאמרת דבר צודק, וזכותך לבוא ולהעיר לו על כך שהוא צועק בקולי קולות בפלאפון, אבל אמרת את זה בצורה שהיא עוברת גבול, זאת אומרת, מצד ההרגש הנפשי, כן, אמרת את זה בצורה שהיא מקופל בתוכה, כן, בוא נאמר, היקטה אותו מעבר לעומדן הנכון שלו. היית צריך להקוט אותו 4 מכות והיקטה אותו 7, כן? מצד הרגש הנפשי. אמנם אמרת לו דבר שהוא בהחלט הערה נכונה, אבל אמרת את זה באופן שמעיד על כך שיחסך כלפיו, והוא יחס הרבה יותר עוין מעצם הסייג שהעמדת לו. הסייג שהעמדת לו הוא אמיתי, אבל הרגש הנפשי הוא הרגש שבעצם חושף כאן איזשהו זרות ועוינות, כן? הרבה יותר עמוקה. אז הוא בעיה, אז הוא בעיה, כן? אתה יכול גם להרקם, אתה גורם גם לך וגם לו. אחרי ההערה הזו, אתה יכול לגרום הרגשה של, 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 של אימות, כן? פנימי, הרגשה של אינוחות פנימית, כן? של ליבוי הרגשות שלילים. אז עדיף אם לא לומר. לפעמים עדיף לא לומר. כך אומרים על דוד המלך, שמכיוון שהוא היה בטבעו אדמוני, והיה נוטה לשפיכות דמים וכעס, יש אומרים, ראיתי אצל אחד מבעלי המוסר, שהוא נזהר לא להוכיח את ילדיו בקטנות. זה מה שנאמר על אדוניה. כן? שאביו, ככתוב, אדוניה מתנסה למלוך, כן? ולא עצבו אביו מימיו לאמור למה כך עשית. זאת אומרת, הפסוק אומר, לעם בעצם אדוניה הגיע למצב שהוא הגיע, שהוא בעצם עורד במלכות ומבקש לו את המלוכה במקום שלמה. אומר הפסוק, כי לא עצבו אביו מימיו לאמור למה ככה עשית. כלומר, פסוק בעצם לוקח אותנו אחורה לתקופות החינוך של אדוניה, שבעצם דוד נזהר שלא לדפוק על השולחן עם אדוניה. הוא ראה אותו כבר בילדות, מארגן לו כל מיני פרשים וסוסים. הוא ראה כבר את ניצני המרד כבר בארגז החול, אבל הוא לא טיפל בו. אומר הרב זייצ'יק, הרב זייצ'יק, אחד בעלי המוסר בשם רבותיו, שדוד פחד להגיב בביקורת, שמה, כן, הנטיות האדמוניות שלו לא התפרצו. והוא נתן רק לאימא לעשות את זה. ומכיוון שהאימא חסרה את כוח הריסון והאיפוק, היא רק משדלתו בדברים, לכן אדוניה גדל פרא. פחד מזה. דבר מעניין. אבל הפסוק תובע אותו על כך. זו חוכמה גדולה איך לדרוש את הצדק. זה לא דבר פשוט. ספיקן, כן, אומרת הגמרא, ספק אם יש מי שיודע איך להוכיח היום. למרות שהוא צודק בתוכך, אבל זה בא לידי ביטוי בהרגש נפשי לא נכון. כן? זה צריך להיזהר. טוב, נצור כאן.